נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
עורך הדין, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מגשרת, מרצה באקדמיה לתקשורת מתקדמת באמצעות כלי הגישור. פעילה חברתית, כל מיני.
אני קוראת לזה אנשי הגם וגם וגם.
גם וגם 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 וגם
וגם וגם וגם וגם.
כן, את יודעת, עכשיו אני בקורס, איזשהו קורס של אורקה, האורקה הנהדרת. על אומנות הרטוריקה עם מישל שטיינטיר, וצריך לעשות הצגה עצמית ב-60 שניות. ב-30 שניות זה רק להגיד את כל הגם וגם וגם. זה...
כן?
הייתי חייבת לנטוש את הקונספט. אז אנחנו ברדיו סול, בתוכנית שמקדמת שוויון מגדרי. אני מזמינה את כולכם להזין ולצפות בתוכנית, באתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il, בדרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים, באייפון ובאנדרואיד. אני זמינה עבורכן ועבורכם גם בטלפון של התחנה, שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים 053-807-1213. והיום איתנו אישה מדהימה, רויטל, איך את אומרת את השם שלך?
זהו, חיכיתי לזה. רויטל שטיית.
שטיית.
שם נעוריי שלא החלפתי, כי לקח לי כל כך הרבה שנים עד ש... עד שהסכמתי לזהות הזאת ש...
שאת שטיית?
שטיית.
שטיית זה טוב. גם כן. אני נשארתי בן דורי שם טוב, כן. למרות שאני בתעודת זהות שם טוב מאז שהתחתנתי. אבל זה מי שאני.
בדיוק.
כן?
אנחנו נדבר על זה היום.
כן, נדבר על זה גם מהשמות ותאריכי לידה, ו...
זה
למרות שאת זה לא צריך לדבר, נכון. כאילו זה מישהו אחר ידבר על זה, אבל זה גם חלק ממי שאנחנו, זה האנרגיה שמלווה אותנו נכון. בחיים האלה. אז... לימור, למה לימור? רויטל. רואה, זה בג שלי, בג בשמות. יש לי שמות שמתחלפים לי במוח, יעל וענת, לימור ורויטל. אז בקיצור, אם אני אתאה, אז תדעי שאת יכולה להיות גם לימור. אז רויטל יקרה, ואהובה. רויטל, את מנטורית בינלאומית, מרצה, מנחת משחק הכסף הגדול ומומחית לעבודה עם קולות בראש ועם אמנות ועם חיבור לייעוד, והכל בעצם מתחבר.
נכון.
אז שלום רויטל.
נעים מאוד, איזה כיף לנו.
באמת כיף לנו. אז אני דווקא רוצה לשמוע ממך מה זה הקולות בראש. כי אומרים שהקולות בראש, יש רק אנשים משוגעים, יש להם קולות בראש, כאילו, צריך להשפז אותם. אז אם יש לכם קולות בראש, אז אתם לא שפויים. האומנם?
אז כמה מעניין לשים לב שכבר תוך כדי השיחה שלנו, מי ששומע, מי שצופה, מי שצופה, כבר מתנגנים לקולות בראש. יכול להיות שמסתכלות עלינו וחושבות מה אנחנו לובשות, על מה אנחנו מדברות, מה עוד לא עשיתי, מה נשאר לעשות, מה מחכה לי, מה מלחיץ אותי, למה אני לא ברדיו, ועוד 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 ועוד. אלה הקולות שבראש. אז מבחינתי, הפסקול הזה שמתנגן לנו כל הזמן בראש, ולמעשה אנחנו הרבה פעמים פותחות את העיניים, כשלידי שוכב המבקר הפנימי שאומר לי, איך קמת רק עכשיו? את לא יודעת כמה דברים יש לעשות הבוקר? יכולת לקום לפני חצי שעה? או שאני קמה עם הדמות המלחיצה שבי, שאומרת, יאללה, צריך להזדרז, יש המון דברים לעשות, יש היום 1, 2, 3, 4, ויש עוד את החמישה דברים מאתמול. יכול להיות הספק הזה שקם ואומר, אוי, מה אם היום אני לא אצליח? מה אם היום זה לא יקרה? מה אם היום עוד פעם אני אכזב את עצמי? ועוד ועוד ועוד. הניגון הזה, מבחינתי, שהופך אותנו בעצם בהגדרה שלנו למי שאנחנו, אלה הקולות שבראש שלנו.
אבל לכולם יש קולות בראש?
לכולם יש קולות בראש.
כי יש הרבה אנשים שאומרים שאין להם קולות בראש, או שפחות שהם אומרים שהם לא יודעים מה הקולות שלהם, לא מזהים את הקולות האלה שבראש.
נכון, אז יש הבדל גדול בין להיות מודעות כל הזמן לפסקול הזה, אבל לא לשים לב. ולהגיד שככה אני, זאת אומרת, אם אנחנו נשים לב בעצם, יש לנו דיבוב תמידי בראש. הרעיון של מדיטציה והקושי של מדיטציה, האתגר שלה, זה בעצם לנסות להביא את עצמנו לרגע אחד של שקט. וכמה קשה לנו להיות בשקט. אז היעדר השקט הזה, המרווח הזה, שכל הזמן מישהו מדבב עבורי את החיים, מבחינתי אלה הקולות שבי, הקולות שלי, ככל שאני נהיית מודעת קודם כל למה מתנהל לי, איזה איכות יש לפסקול הזה, מי מדבר איתי, מי אומר לי מה, מי משפיע בעצם על הבחירות שלי, על הרגשות שלי, על האמונות שלי, על האסטרטגיות שלי בעולם.
מה זאת אומרת, אני?
וברגע שאני מפסיקה לחשוב שזאת אני, ומתחילה להגיד, אז יש פה איזה דמות שבתוכי. יש פה דמות שרואה את העולם בצורה מסוימת, היא זאת שמחליטה איך התנהלו הדברים, והיא זאת שבעצם מטווה את הבחירות שלי.
אז מה, את אומרת להסיר אחריות?
נהפוך הוא. הרבה פעמים אני אומרת שיש הבדל, זה עובד באנגלית יותר טוב מאשר בעברית, במילה תגובה. המילה תגובה באנגלית יש לה שתי אפשרויות. אופציה אחת זה response. נתחיל עם reaction. אני כל הזמן בריאקציה. אני מגיבה לדברים.
תגובה חוזרת.
תגובה חוזרת, אוטומטית. אני בעצם עושה מחזור תמידי של האמונות שלי, של המחשבות שלי, של הרגשות. אם תשמנה לב, בדרך כלל אנחנו חושבות את אותם הדברים יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. כשאני מתחילה להיות מודעת, כשאני מחזירה את האחריות, אני עוברת מ-reaction ל-response ability, ליכולת שלי לבחור את התגובה. האחריות שלי פתאום לראות, רגע, מה קורה פה? האם אני חייבת להגיב בכעס או שאני יכולה לנשום? מישהו חתך אותי בכביש. האם אני חייבת לחשוב עוד פעם את מה שאני חושבת על נהגים ישראלים, כי מישהו חתך אותי הבוקר? או שאני יכולה לנשום ולבחור מה אני רוצה לחשוב. אז זה לגמרי להחזיר את האחריות אליי. זה רלוונטי לגבי הנסיעה בכביש, על אחת כמה וכמה, על מערכות היחסים שלי. איכות היחסים שלי עם בני בנות הזוג, עם ההורים, עם הילדים, עם קולגות, עם הסביבה שלי. זה משפיע עלינו במערכות היחסים מול הקריירה שלי, העיסוק או העשייה שלי, כמובן גם מול כסף, מול הגוף שלי ודימוי הגוף, זה בעצם
כל דבר בחיים.
כל דבר בחיים.
ממש כל דבר בחיים. כמו שאמר איינשטיין, אם אנחנו חוזרים משוגע, מי שעושה את אותם דברים ומצפה לתוצאות שונות, זה אותו דבר גם עם המחשבות שלנו ממש, בראש. ממש. אם כל הזמן אנחנו חושבות אותו דבר על עצמנו, אנחנו מגיעות בדיוק לאותה סיטואציה והתוצאות.
והן מופתעות.
הן בדיוק אותה תוצאות, וזה ממש מפתיע למה הפעם לא הצלחתי, כן. או לא שיניתי, או לא קרה משהו אחר. אז
עוד מילה אחת, כי חשוב לשים לב שהקולות האלה, בין אם זה המבקרת הפנימית, שיכולה להיות ממצב מתון ועד להלקאה קשוחה מאוד בראש. הרי אנחנו לפעמים אומרות לעצמנו דברים שלא היינו מעזות שיהיה מישהו בסביבה שלנו שידבר אלינו כך. הספקות, ההתלבטויות, הלחץ הגדול, ועוד ועוד ועוד, אלה מנגנונים שמראש נועדו לשמר את הקיים. זאת אומרת, ככל שאני ממשיכה להקשיב לפסקול הזה, להאמין לו, לפעול לפיו, וגם להתפלל למה שום דבר לא משתנה, זה אומר שהמנגנון עושה עבודה מצוינת.
עובד, לא משתנה שום דבר.
כן.
אז מה עושים? כאילו התסכול הזה, למשל, הוא בלתי נסבל, הוא עושה שמות בגוף הפיזי שלנו.
נכון.
אז מה עושים? איך אנחנו יכולות להתמודד עם הקולות האלה בראש ולשנות אותם?
אז השלב הראשון זה מודעות.
השלב בכל דבר הראשון זה מודעות.
ממש, ממש.
קודם כל, לזהות את הבעיה, להבין שיש בעיה.
להבין שיש פסקול, להבין שיש, זאת לא אני, אלא זה חלקים או דמויות פנימיות שבי. וברגע שאני מתחילה להבין שיש פה איזה מין עושר בעין רב של אפשרויות, אז אני יכולה גם לעצור ולהגיד את השאלה שבעיניי היא משנת חיים. מוכנה?
מוכנה.
מי אמר?
שוקי
תרשום. כן. מי אמר? כשאני שומעת את הביקורת האיומה בראש שלי, את לא תצליחי. אין לך מה לנסות כי את לא תצליחי. כשאני שומעת משפטים כמו, אחרות תמיד מתקדמות ואני אף פעם לא. או אני לא מספיק מנוסה, אני לא מספיק יודעת, אני לא מספיק מוכשרת,
לא
מוצלחת,
מספיק.
לא מספיק. אני לא ראויה.
לא מספיק יפה.
לא מספיק יפה.
לא מספיק חכמה.
ועוד ועוד ועוד, לעצור ולהגיד, מי אמר? כי ברגע שאני מייצרת את המרחק, ואני שמה איזה מין סדק קטן ביני לבין הקול הזה, אני יכולה במקום להזדהות עם זה ולהגיד, זאת אני ידעתי, ידעתי שאני לא אצליח, ידעתי שאני אתאכזב. אני מפנה את האפשרות, נגיד רגע, יש פה איזשהו חלק או קול שבי שמדבר, רגיל לקבל המון במה, מחזיק את המיקרופון, הרבה מאוד שנים, לעתים כל החיים. והתרגלתי להאמין. אבל מי אמר? מי אמר שזאת האופציה היחידה? מי בכלל אמר שזאת האמת?
כן, והשאלה אחרת שאפשר לשאול, האם זה נכון? האם
ממש.
זה אמיתי?
וברגע שאני מתחילה לשים סימני שאלה בריאים...
ברגע שאת מזהה את הדבר הזה, ואת מסוגלת לשים את סימן השאלה, זה כבר ההתחלה של השינוי.
ממש. ממש.
כן.
עכשיו, בשלב השני זה להתחיל משחק בלהכיר את הקולות האלה או הדמויות האלה. אז לצורך העניין, אם במקום להתייסר עם דמות של יועצת תדמית אכזרית, הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלות במראה, אז זה לא אני, אלא זה איזה מין יועצת תדמית שרואה כל קמת, כל שערה לבנה, כל שינוי בפנים. תראי איך את נראית הבוקר, תראי איך קמת, העיניים נפוחות, הכל נופל. מי אמר?
כן, אני עכשיו יש לי באמת סוג של מחלוקת או קונפליקט עם היועצת תדמית הפנימית שלי. האם אני מסתפרת קצר ומפסיקה לצבוע, או שאני ממשיכה לצבוע... ולהיות יפה כל בוקר. למרות שגם אני מסופרת קצר ולבנה, אני יכולה להיות יפה כל בוקר.
וזה מתאפשר כשמתחילים לבדוק מי אמר. ואז אני מושיבה את יועצת התדמית שלי לשיחה, ואני מתחילה לבדוק יועצת תדמית.
יקרה.
מה בעצם חשוב לך? למה זה כל כך מדאיג לראות את כל השינויים? וכשאני פוגשת את עצמי במשחקיות הזאת, במקום כל כך יצירתי הזה, אני פתאום גם ליטרלי מקשיבה לעצמי, מקשיבה לקולות האלה, נותנת להם מקום, נותנת להם נוכחות ואפשרות להגיד, בלי מחסומים ובלי שאני אבהל מהם את מה שהם רוצים להגיד, מה שממילא הם אומרים בראש שלי, ואני יכולה לבחור איך לנהל אותם. שם מתחיל שינוי.
הרוב האנשים לא מודעים לקולות האלה בראש. איך מתחילים עם זה? כאילו, אני זוכרת שאני הלכתי לאיזה פסיכולוגית מאוד חכמה לפני, לא יודעת, שנה, משהו כזה. היא אמרה לי, אני לא יכולה לעזור לך. את כל כך רעה אל עצמך, את מדברת אל עצמך כל כך לא יפה, שקודם תדברי אל עצמך יפה, ואחר כך אני אוכל לעזור לך. אשכרה, ככה היא אמרה לי. וזה הדבר הכי טוב שקרה לי בשנה הזאת, כי זה הוביל אותי ממש לחקר עצמי, והגעתי בדיוק למקום שאני יודעת, ובאמת השתפרתי עם השיחות הפנימיות שלי כלפי עצמי, מאוד, עדיין יש, חייבת לומר,
אני להודות. אני חושבת שתמיד יש.
תמיד יש.
במידה זו אחרת.
אבל כשהיא אמרה לי את זה, אני הרגשתי שאני מתה. כי עד אותו זמן, אני ידעתי שאני מדברת לעצמי לא יפה, אבל אני לא ידעתי...
שיש דרך אחרת.
לא. לא ידעתי מה אני אומרת לעצמי. כן. לא ידעתי לזהות את הקולות האלה. ואמרתי, אוקיי, אז יש לי תרשת נפוצה, אני אכזרית לעצמי, אני חייבת לדבר לעצמי אחרת, אבל אני לא יודעת לזהות מה אני אומרת לעצמי. אז מה? נידונתי למוות? כאילו, זה היה המחשבה. אני בכיתי שם, כאילו אני באבל על עצמי, שאני לא מסוגלת לעשות את הדבר הזה. מי יעזור לי לזהות את הקולות בראש, אם אני בעצמי לא יודעת לזהות אותם? ובדרך הביתה, באוטו, אמרתי, אני אלמד לזהות את הקולות האלה.
מדהים.
אם אני נמצאת במקום הזה, אז אני יכולה לעזור לעצמי. וכשאני מודעת לזה שיש קולות, זה שוב ההתחלה של הזיהוי,
נכון.
שזה הבסיס המודעות, שזה ההתחלה של הזיהוי וההתחלה של הפתרון. אז כשאנחנו יודעים שיש קולות, אז אנחנו גם יכולות לשנות אותם.
ממש.
אבל אם אין לנו את עצמנו, איך אנחנו עושות את זה? איך את עושה את זה?
אז לצערי, אנחנו, הדרך הטובה ביותר עדיין עבור כולנו לעצור, כדי לפגוש את עצמנו מחדש, זה בכל מיני צמתים של משבר. זה יכול להיות משבר גדול, זה יכול להיות משבר קטן, זה יכול להיות משבר בבריאות, בזוגיות, במערכות יחסים אחרות, מול כסף, מול משהו אחר שגורם לנו לרגע לעצור, להגיד רגע. השביל הזה, הדרך הזאת, שאני עושה כל הזמן את אותו הדבר ומצפה לתוצאות אחרות, משהו פה לא עובד.
מתחיל כאן. השביל הזה מתחיל כאן.
והחיים מספקים בנדיבות הזדמנויות. אם אנחנו לא עוצרות בתחנה הראשונה, אז הם מזכירים עוד פעם ועוד פעם. אבל יש משהו בצורך לעצור רגע, כדי להגיד, הדרך הזאת, אם אני אמשיך ללכת אותה עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, עוד 20 שנים, זה יוביל אותי? לתחנה הזאת שאני רוצה להגיע בסופו של דבר, זה מאפשר לי חיים מיטביים, זה מאפשר לי עושר, הנאה, שמחה, או שאני עושה דברים כי ככה זה וככה אני יודעת וככה העולם, אבל אני לא טובה עם עצמי. ורק ברגע הזה, כשאני עוצרת רגע, משהו יכול להשתנות, כי אחרת, כמו שאת גם ודאי יודעת, אנחנו לא ממהרים לשינויים. אז
השינוי זה הדבר הכי מפחיד באנושות. השינוי. למרות שהיום השינוי זה הקבוע החדש, אבל...
נכון.
אבל אנשים פוחדים משינויים.
שקורים ממילא כל הזמן.
נכון, ובטח שהם פוחדים מלשנות את עצמם, כי אנחנו כבר כל כך מוכרים לעצמנו, אז מה, אנחנו נשתנה? אבל זה בדיוק הלקיחת האחריות.
ממש. יש משהו נורא מעניין, כי... אנחנו הרבה פעמים, הקולות האלה, הדפוסים או האסטרטגיות, זה דפוסי ילדות. זה הדפוסים שנוצרו בגיל 2, 4.
בשלוש שנים הראשונות, המחקרים אומרים שבשלוש שנים הראשונות נצרב לנו בסיס המודעות.
ומשם ואילך אנחנו רק הולכות ומוכיחות לעצמנו את מה שידענו ממילא, והמסקנות, בטח אלה שאנחנו מדברות עליהם כרגע, זה המסקנות הכי מקבצות, הכי מצמצמות, הכי מכאיבות שיש לנו על עצמנו. עכשיו, אנחנו הולכות ומשתנות לאורך השנים. שום דבר בגוף הפיזי שלי, שום דבר אין לו משותף עם הילדה שהייתי בת 3. אבל המסקנה נשארת מובהקת. אני ממשיכה להוכיח את אותם דברים. אני ממשיכה לחשוב את אותן מחשבות ולהרגיש את אותן.
המוח שלנו עובד, נו, המוח שלנו הזה,
זה מופלא.
זה כלי נפלא, אבל הוא חסכן. חוסך באנרגיה.
ממש.
והוא מייצר את הנתיבים האלה העצביים במוח, שכבר עובדים בלי שאנחנו צריכות להשקיע אנרגיה. הם פשוט עובדות, עובדים על האוטומט.
כן.
והתפקיד שלנו להבין ש...
לייצר אוטומט חדש.
שנכון, שדברים לא מתאימים כל החיים, וצריך לשנות ולהשתנות.
כן.
אז לפני שנמשיך, אני רוצה שנשמע את השיר שבחרת של דנה ברגר, ואני מקווה שכולנו נוכל לעשות את זה, ללמוד לעוף, וזה לא לעוף עם כנפיים.
ממש.
זה לעוף בדמיון ולשנות למקומות חדשים. אז דנה ברגר, ללמוד לעוף.
יכול להיות שאתה מרגיש עזוב, אני קולטת את זה עכשיו פתאום. אולי הייתי יותר מדי עם עצמי, אולי תפסתי מרחק. מי מחכה למי באזור הנפשי, מי לא קורא למי, אני להסתכל אחד לשני בעיניים. עכשיו
ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
שוקי שוקי.
דרך אגב,
כן.
בעולם שלי, מה זה גישור?
תיאת.
כן.
תן.
גישור פנימי, שאני מניחה שזה מה שאני עושה, זה לפגוש שתי דמויות פנימיות, ולמצוא עבורן את הדרך...
לחיות יחד.
לחיות יחד.
מעולה. חשוב מאוד. Mm-hmm. הכל מתחיל קודם כל מבפנים.
לגמרי.
גם הגישור מתחיל מבפנים. שזה מהמם, כאילו איך אני מגשרת שלא עשיתי גישור בפנים, עם עצמי. אבל כל דבר בזמנו.
כן.
כל דבר בזמנו. אז בוא נדבר רגע על גברים ונשים, כן? גברים ונשים זה לא רק הבדלים כרומוזומליים שהופכים אותנו לשונים, עם איברים שונים והורמונים שונים. וגם אנחנו כנשמות, אנחנו לא היינו רק גברים או רק נשים, אנחנו היינו גם נשים וגם גברים. היה גלגולים כאלה וגלגולים כאלה, אבל עדיין הזיכרון הנשמתי של אנשים הוא בנוי על מה שהיה, על ההיסטוריה שנשים עברו. נשים תמיד היו מספר שתיים, אפילו מספר הרבה יותר רחוק, כאילו הילדים היו מספר שתיים, ונשים היו המשרתות. והזיכרון הנשמתי זה משהו שמלווה אותנו כנשים, ואני בטוחה שזה גם משפיע על האמונות שלנו, ועל על, על מי שאנחנו, וגם על הגישה שלנו לכסף.
כן.
אז בואי נדבר רגע על נשים ועל כסף, ועל המשחק, משחק הכסף הגדול. ככה קוראים לו?
כן, כן. כן.
אז תספרי לי על זה.
יש לי כל כך הרבה מקומות מאיפה להתחיל, אני מנסה לחשוב...
תתחילי ואנחנו נחבר הכל, כי בסוף הכל מתחבר. גישור, הכל מתחבר.
מדהים, כמה דלתות. אז אני מתחילה, ואנחנו נגיע לזה אחר כך, בתור מי שעוסקת כבר הרבה מאוד שנים בעולמות של ייעוד ותשוקה, הנושא שבאופן מובהק אמרתי שאני לא מדברת עליו, א', כי אין לי הרבה מה להגיד, וב', כי כן, יש כאלה שיודעים הרבה יותר ממני, זה כסף. והרבה מאוד שנים סירבתי לדבר על כסף בתור נושא, כי באמת אין לי מה להגיד על זה. אנחנו אחר כך נחבר את זה לאמונה שהיא אמונה גנרית, שבטח תהיה מוכרת לחלק גדול מהמאזינות, מאזינים, אבל כסף הגיע אליי מתוך אישוז שלי היו איתו. אמרתי, איך יכול להיות שאני בוחנת כל אמונה, אני בודקת לעומק כל כך הרבה דברים, וכסף לא? ולפני שנתיים, קצת יותר משנתיים, מה שנכנסתי לחקר של כסף, ואז הזדמן אליי משחק שיצרו שני מנטורים בינלאומיים.
הזדמן. יפה, אני אוהבת שדברים מזדמנים.
אני גם.
לא, הם פשוט מגיעים, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע.
וכך הגיע אליי משחק כסף וירטואלי, שביום השלישי שלו הבנתי שאני חייבת להביא אותו לארץ בעברית, כי יש בו פוטנציאל גאוני גם לזהות כמה אנחנו לא יודעות מה אנחנו באמת רוצות, ולהתחיל להרחיב את המנעד שלנו, לדעת מה אנחנו רוצות. עוד שאלה מצוינת, מה את רוצה? מה את רוצה? לשאול כל הזמן.
אני יודעת מה אני רוצה.
אז סופר, סופר חשוב ככה להיות בדיוק הזה, והדבר השני זה לעלות...
השאלה איך? זה השאלה הקשה.
לא יודעת, לא יודעת.
זה גם אמונה שזה קשה.
או? הבנת?
הבנתי, יאללה. גם אותה נפרק.
והדבר השני זה לגלות אמונות על כסף. אז אני גיליתי חגיגה של אמונות שלי, ומתוך זה באמת... דיברתי עם שני היוצרים שהם מקסימים, ומיד הסכימו, יצרנו שיתוף פעולה, ולמעשה בשנתיים האחרונות העברתי 4 סבבים, קרוב ל-600 משתתפים, ושיחקנו עם כסף. והמשחק הוא נורא נורא פשוט.
הבנתי שגם היו משחקים למשתתפות.
בדיוק. אז אני מילה על המשחק, כל מה שאני עושה זה כל יום, אני מחלקת כסף וירטואלי. ביום הראשון $100, אחר כך 200, והסכום מכפיל את עצמו, וככל שהסכומים הולכים וגדלים, הדבר היחיד שצריך לעשות, זה כל יום להיכנס לקבוצת פייסבוק, ולכתוב מה אני עושה עם הכסף.
אני רוצה להגיד לך שזה מאוד מדייק.
מאוד. זה מדייק מה אני רוצה, זה מדייק את התחושות של האם אני ראויה לזה, האם מותר לי לחלום, עד כמה מותר לי לחלום, מה סדרי העדיפויות שלי, וכמובן, מה אני מאמינה על עצמי או על כסף. אז באמת השני סבבים האחרונים היו עם קהילות של נשים, אחת מהן קהילת אורקה המקסימה שככה נוצר בעצם החיבור בינינו. המשחק השני עם עוד קהילה נפלאה, השנה אני עושה כסף.
תגידי משהו על קהילת אורקה.
אני אומרת לו, אמרתי לו
אורקה. מה זה קהילת אורקה?
אז קהילת אורקה בניצוחה של אורלי קרמון, מופלאה, היא קהילה של נשות עסקים, שמעצם הגדרתן יודעות שבאו להשפיע, באו להנהיג, באו...
רוצות לעשות טוב.
ממש
קהילת נשים בינלאומית.
קהילה מאוד מאוד מיוחדת של חיבורים
נפלאים. ששם פגשתי אותך ולשמחתי.
כן, כמו שכתבתי, על כוס מים.
כן, על כוס מים.
אז הייתה לי האפשרות לראות הבדלים בין אמונות כסף של נשים, באופן מאוד ספציפי, כי ביליתי הרבה עם נשים. והיו כמה דברים שמאוד הפתיעו אותי, שמאוד ייחדו אותנו אנשים. והאמונה שאולי הכי הייתה מפתיעה, הייתה האמונה שאם יהיה לי יותר מדי, אם אני באמת אצליח, אז או שהזוגיות הקיימת תשתבש, או שאני לא אצליח למגנט אליי את הזוגיות שאני רוצה. וזה חזר על עצמו שוב ושוב, גם דיברתי על זה באיזה כתבה בידיעות אחרונות, וככה זה עורר המון תגובות.
למה כל זוגיות? למה זה כל כך חשוב, הזוגיות?
אז הייתה, אני, תראית, אני חקרתי את זה אחורנית, קודם כל מסתבר שאנחנו לרובנו, יש חשיבות עילאית בזוגיות של חיינו, ויש תפיסה, ואם אנחנו מסתכלות אבולוציונית, תפיסה שהלכה והוכיחה את עצמה לאורך אלפי שנים, שאישה צריכה להיות פחות. מעצם ההגדרה, זאת אומרת, אנחנו לתוך המערכת הזאת, הזוגית הרשמית, שקיימת אולי 4,500 שנים, מתוך כל ההיסטוריה האנושית שלנו, המקום של האישה תמיד היה פחות. זה תמיד היה על רקע עסקה, על איזשהו שיתוף פעולה, בין אם הוא פוליטי או כלכלי, זה נועד כדי להיטיב את בוודאי המצב הכלכלי, והאישה הגיעה, גם תחשבו על השפה העברית, אנחנו, יש לנו בעל.
שפה היררכית.
מאוד. ולזעזע את המערכת הזאת, הזעזוע האמיתי בעצם התחיל במאה השנים האחרונות. אז מה שאנחנו יודעות, אינטואיטיבית, כמו שאת אומרת, נשמתית, מה שאנחנו מקבלות במורשת, בירושה שלנו השבטית, זה להיות פחות. ואנחנו רק עכשיו מתחילות תודעתית לשנות את התפיסה הזאת.
אני רוצה להגיד לך שהרבה נשים לא מבינות שהן פחות. הן כל כך מקבלות את הן כל כך מקבלות את הסטטוס וחיות בתוכו בשמחה ובאהבה,
שהן לא, וזה בסדר גמור,
העיקר שטוב להם, אבל הן לא מבינות לפעמים על מה אני מדברת, כאילו, איפה, מה את רוצה?
נכון.
מה, אין שוויון מגדרי? תראי, אני עושה מה שאני רוצה. והן לא, פשוט לא רואות את מה שאני רואה.
נכון.
וטוב, הן חיות ככה בסדר, שזה העיקר שהן שמחות, אני לא בטוחה שהן פחות שמחות ממני, אולי בדיוק הפוך. ככל שאת רואה יותר דברים, אז זה יותר, צריכה לפתור יותר עניינים, וכך אומרים, הרבה נכסים, הרבה דאגה, זה מרבה ידע, מרבה ידע, מרבה סימני שאלה, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אבל...
אני יודעת שאני מסתכלת על הבת הבכורה שלי בת 23, ההבנה הפיננסית שלה, המשחקיות וההתרגשות וגם היכולות הפיננסיות הן הרבה מעבר למה שיש לי, כי היא נכנסה לזה עם הרבה פחות אמונות מקבילות לגבי המקום שלה בתור אישה מאשר אני מחזרתי.
כן.
דברים נוספים, כל אלה שחוזרות אחורנית לכיתת לימוד, כי בהתחלה כולנו למדנו מתמטיקה או חשבון, ובאיזשהו שלב גם האמונה שבנות קצת פחות טובות בחשבון.
כן.
עכשיו, זה לא נאמר אולי, וזה לא ברור אולי, ויש כמובן יוצרות מן הכלל, ותודה לכך, אבל בגדול, נשים פחות מבינות במספרים. אומרת האמונה. נשים קצת פחות טובות במתמטיקה. המספרים עושים לי ערבול בראש, זה עושה לי כאב ראש.
יש גם הסבר לאמונה הזאת, יש גם הסבר לוגי, כי אם אנחנו מסתכלות איך עובד הרציונל והרגש, ואיך מדברים על ילדים שיש להם הילד שלך יש לו בעיות רגשיות, הוא לא מצליח להתרכז בלימודים, וזה נכון, כשאנחנו מרגישות לא טובות או לא יודעות, אנחנו לא מסוגלות. כן. זה פשוט מציף אותנו, תחשבי על הכוס, שאם התמלה במים, לא נשאר שם אוויר לחשוב בהיגיון. וזה קורה, זה אמונה שמגשימה את
ממש,
עצמה.
ממש, ממש. אז כשאת מחברת את שתי אלה יחד עם אמונות שמשותפות לכולנו לגבי ראויות, האם מגיע לי או לא מגיע לי, כמה מגיע לי, בכלל, האם בסדר לדבר על כסף? זה אחד הנושאים שהשתיקה יפה להם. אז באמת נשים גם לא מדברות על כסף, גם פחות עוסקות בכסף, גם פחות אני צם במרכאות מבינות בכסף, ומתוך כל אלה יותר חוששות מכסף. אז יש משהו במשחק הזה ובעבודה שאני עושה גם בקורסים, גם בעבודה פרטנית, שממש מתמקדת באמונות הכסף. כי זאת עוד דלת להיכנס לאותם עולמות של לא מספיקים ושל ראויות. אני יכולה לתת אפילו ככה מבחן קטן כדי להתחיל לזהות כשאנחנו מדברות על אמונות כסף מה זה אומר. אז אני אשתמש בדוגמה טיפה גנרית וטיפה סטריאוטיפית, אבל היא מוכרת לכולנו. מה קורה לנו כשאנחנו יוצאות לעשות קניות או שופינג? קודם כל, האם את הולכת לעשות שופינג או לא? איזה מחשבות עוברות בראש? אנחנו מוצאות משהו שמוצא חן בעינינו. האם את מסתכלת על תג המחיר? האם פשוט בא לי, אז אני קונה את זה? האם אני קונה את זה כי מגיע לי מאיזשהו אופן, כי זה פרס או איזשהו תנחומים או מענה למצב רגשי מטלטל? האם הנטייה שלי זה לקנות לאחרים לפני שאני קונה לעצמי? איך אני מדברת לעצמי? האם אני אומרת זה יקר? בפעם הבאה, אני לא יכולה להרשות לעצמי, לא זה לא בשבילי עדיין, אחרות יכולות אני לא, אבל להתחיל לשים לב בתוך הטיול הזה של הקניות, מה קורה לנו? כי כל אחד מהמשפטים הקטנים האלה, זה קצה של חוט של אמונת כסף, שאני לא מספיק, שלאחרים מגיע יותר ממני, שהדברים יקרים, ועוד ועוד ועוד, אבל ברגע שאנחנו שוב, מודעות, שמות אותם ככה לנגד העיניים, מתחילות לראות מה מנהל אותי.
ביולוגית. ביולוגית, המאזן ההורמונלי השונה בין גברים לנשים, העובדה שאנחנו לא, שאנחנו לא גברים ואין לנו את הטסטוסטרון, שהוא מאוד תחרותי ומאוד הישגי ומאוד אולי אפילו אלים לפעמים, אנחנו לא. אז אין לנו את הצורך הזה להשוויץ ולהגיד יש לנו יותר כסף, אנחנו יותר טובות, אנחנו יותר עשירות, אנחנו זה לא זה פחות אנחנו מאשר הם. אז שוב, אני עושה פה הכללות, כי ככה זה עובד ברמה, יש גברים ונשים אחרים גם. אבל זה שזה ככה, זה לא אומר שאנחנו לא יכולות לשנות את זה ברמת האמונות, כי גם אם אנחנו פחות תחרותיות, זה לא אומר שאנחנו לא יכולות לדבר על כסף, ואנחנו לא יכולות דווקא המשחק הזה, שהוא לא משחק תחרותי.
ממש לא.
אבל
גם זאת קונספציה ישנה, שמשחק הוא תחרות.
לא, אבל זה בדיוק הרעיון. כיוון שלגברים, לבנים, יש יותר טסטוסטרון, והם תחרותיים מהבסיס, כאילו ברירת המחדל שלהם היא יותר תחרותית, אז אם אנחנו נחשוף בנות יותר למשחקים תחרותיים, כמו כדורגל, כמו כדורסל, אז הם יפתחו את ההורמון ממש. היותר תחרותי, ואז הם גם יוכלו לצאת לעולם יותר תחרותיות, כמו שגברים, אם אנחנו נחשוף אותם לחופשת לידה עם ילדים, הם יפתחו את האוקסיטוצין, נכון. את הורמון האהבה, שיאפשר להם גם להיות מעבידים יותר מתחשבים, ויותר רואים את האחר, כי זה האופי של האוקסיטוצין, שהוא הורמון נשי, שנשים מפרישות. אבל עדיין, העבודה הזאת עם האמונות, יכולה לשנות כל מאזן הורמונלי.
כן.
המודעות יכולה לשנות כל מאזן הורמונלי.
את הרמת לי להנחתה, כי אותה הילדה שלי, שמשחקת עם כסף, היא קפטן של קבוצת כדורגל. כי בגיל צעיר מאוד היא החליטה שהיא אוהבת משחקים תחרותיים. וזה לא עצר אותה שאמרו שזה לא לבנות, וזה לא עצר אותה שאמרו שאי אפשר לתת לבנות לשחק. והיא החליטה, אפרופו, מה אני רוצה, שהיא רוצה לשחק כדורגל.
וההורים שלה לא עצרו אותה.
וההורים שלה לא עצרו אותה.
כי ההורים שלה יכלו להגיד לה בדיוק באותה מידה. כדורגל זה לבנים. לכי תלמדי ריקוד.
אז יש משהו באמת באיך שכולם, ומה כולם עושים, ומה הם, וככה העולם, וככה גם אני, שזה כל אלה משפטים שמקבעים את הקיים. ונורא חשוב לשים לב לזה, כי זה בעצם המשפטים שאנחנו לאורך היום אומרות לעצמנו, טוב, זה לא, אני לא צריך לעשות את זה, כי אני מבולבלת, כי אני לא יכולה, כי אני לא מסודרת, כי אני לא אנליטית, כי אני לא. ובכל האני לא האלה, אני אומרת, אוקיי, מי אמר? ואם זה לא מיטיב איתי, אם זה לא תומך בי, אם זה לא מקדם אותי לעבר המקום הזה שאני רוצה להגיע אליו, אולי יש שם עוד קול שאני פחות רגילה לשמוע, אולי יש איזה צ'ירלידרית פנימית, אולי יש איזה קול שאף עליי, שיכול להגיד לי בבוקר איזה נפלאה אני וכמה החיים טובים. עוד קול, גם וגם, גישור שכזה, ואז יש לי את הבחירה למי אני מאמינה.
מהמם. יאללה. עכשיו תגידי לי, בוא נדבר רגע על הייעוד. ואיך הכל מתחבר עם הייעוד? בסוף, מה זה הייעוד ולאן כולנו הולכים?
ייעוד זה אחת המילים שאני מאוד מאוד אוהבת. מכמה סיבות. גם מכיוון שייעוד, ממש כמו ה-destination ב-Waze, מאפשר לי לכוון בצורה גבוהה לאן אני רוצה להגיע. זה גם משפיע מאוד על מה אני עושה, לא בתור עיסוק, אלא בתוך העיסוק הזה, מה אני עושה, מי אני נמצאת, וגם מה התדר, מה המהות המיטבית שלי, כשאני נמצאת שם בנתיב הייעוד שלי. זאת אומרת, מבחינתי ובאינטרפרטציה שלי של מה זה ייעוד, זה לא קשור למקצוע שלי, זה לא קשור לעיסוק שלי. הרי הייעוד שלך הוא הרבה מעבר ללהיות עורכת דין או מגשרת או יושבת ראש ודירקטוריונית וכולי וכולי. בתוך כל המכלול הזה יש איזה קו משותף.
כן, כמו שאמר, איך קוראים לו? זה של אפל, איך קוראים לו שנפטר?
סטיב ג'ובס?
סטיב ג'ובס. חבר את הנקודות.
ממש.
שזה קו הייעוד בעצם.
אז כשאנחנו מצליחות לחבר...
מהמשמעות שלנו בחיים.
בדיוק. ואני מחפשת משמעות. בהכל. אני, כשיש משמעות, נראה לי שאנחנו נאות בצורה קלה יותר, כלילה יותר, מדויקת יותר, מהנה יותר. כשיש משמעות, אני יודעת למה אני עושה את מה שאני עושה. זה עוזר לי כשאני יורדת לבורות, זה עוזר לי ביום שלא בא לי, וביום שאין לי כוח. כשיש לי את המשמעות, זה מאוד מכוון אותי, וייעוד נותן משמעות מבחינתי, והיא משמעות מאוד גבוהה.
זה גם, אם אני מסתכלת מרמת הנשמה, כי אני גם מומחית בנשמה.
נכון.
אני, כן. אנטומיה ופיזיולוגיה של הנשמה. זה המומחיות שלי. אז הנשמה יורדת לפה לבצע איזשהו משהו ספציפי, כאילו יש לה איזשהו מטרה גדולה, זרקור כזה גדול שצריך שבעצם את כל הדחפים שלנו, הדחפים שלנו מבפנים מובילים לאותו מקום. וברגע שאנחנו הולכים במקומות, יש לנו אפשרות לבחור לאיזה דרך שאנחנו רוצים. אבל כשאנחנו הולכות בדרך הנכונה, בדרך המובילה לייעוד, הדרך הנכונה מבחינת הנשמה, אז כל הזמן יש לנו הזדמנויות ואופציות לקחת ולעשות. אז אם אנחנו הולכות, תמיד יש איזה משהו שאנחנו יכולות לעשות שמקדם אותנו למקום הזה, כי אנחנו, הנשמה היא אינטליגנטית, היא נערכה מראש. ולכן אני כל הזמן אומרת, צריך ללכת. אם זה לא זה, אם זה לא הנתיב, אז יהיו מעצורים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא בסדר. זאת אומרת שלא בחרנו רגע בנתיב הנכון, ונעשה חישוב מסלול מחדש, ונלך לנתיב האחר, שאולי הוא היותר נכון. וזה כל החיים, ניסוי וטעייה.
אם זה מקסים, כי זה ככה איזה מין תובנה, שאם מפנימים אותה, היא עושה המון שקט.
נכון.
ומבחינתי, באנו לפה, וזאת תפיסת חיי, שבאנו לפה להתפתח ולצמוח וללמוד ולחוות את החוויה האנושית הזאת. אז הייעוד הוא לא בהכרח הדרך הקלה, אבל אם אני מגיעה לאיזשהו קיר, אם אני מגיעה לקושי, אם אני מגיעה למשוכה או לבור, אז יש לי את האפשרות, ואני חושבת שזה מה שבדרך כלל קורה לנו, לעצור שם ולהגיד, ידעתי. ידעתי שזה לא יקרה, ידעתי שאני אכזב את עצמי,
נכון.
ידעתי שאני אקשל, הנה עוד פעם הוכחתי לעצמי, אני לא מספיק טובה, הייתי צריכה להישאר שם, ועוד 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 קילוגרמים של ביקורת עצמית, שלא רק שלא עוזרות לנו, עוזרים לנו לצאת, אלא מכבידים ומשאירים את את הקושי באופן שנורא קשה להתנהל מולו. וההרגל שלנו אז זה להישאר עם הקיים. טוב, אני לא אשנה כלום, אני לא אנסה שוב פעם, כי זה כואב. אבל אם אנחנו יוצאות מגודת הנחה, שבאמת יש פה מסע נשמתי, ולנשמה שלנו זה לא כל כך מעניין אם אנחנו נהנות באותו רגע.
ממש לא.
או יש שם איזה שביל של כאב. אנחנו בהתפתחות, ואנחנו בתנועה, ואנחנו בתנועה אל עבר הדבר שמרגיש מרחיב, או מרגש, או מלהיב, או משמעותי. וכל זמן שאני בתנועה הזאת, כל זמן שאני עושה צעד אחר צעד, משהו קורה.
ואת אומרת נכון, כי באמת אנחנו לא יודעות מה הנשמה שלנו רוצה. אבל אנחנו יודעות להקשיב לגוף.
ממש.
אנחנו יודעות להרגיש אם זה מרחיב, אם זה מקווץ, אם זה מרגש. וכשזה, יש לנו את הפתגם הזה, אסל ובאסל, כאילו. כשהדברים נכונים מבחינת הנשמה, אז אנחנו מרגישים באמת התרחבות,
כן.
ואנחנו, זה מסמן לנו, תמשיכו בדרך. ולפעמים גם כשאנחנו מגיעות למבוי סתום ולמשהו קשה, עדיין אנחנו מרגישות טוב, כי יש לנו את כל הכלים לעבור את הדבר הזה ולהמשיך הלאה. זה משוכה שבאנו להתמודד איתה, זה כמו האגוז הזה בלחם,
כן.
שזה הדבר הכי טעים בעצם בלחם, למרות שהוא קשה לסכין לחתוך אותו. אבל זה בדיוק הדבר.
וברגעים של הקושי, את עוצרת ואומרת, רגע, מי זה? איזה קול זה שאומר לי שזה, אני לא אצא מפה אף פעם, שזה לא יקרה אף פעם, שאני לא יכולה אף פעם.
כן.
ופתאום, אז יש שם איזה ילד קטן פנימי, או ילדה פגיעה, או ילד שמרגיש דחוי, או ילדה שפוחדת להישאר לבד, או כל דבר שעולה ברגעים האלה, ואיזה הזדמנות לעצור רגע ולהגיד, וואו. דווקא הקושי הזה, דווקא הרגע הזה שאני יושבת פה במבוי סתום, זאת הזדמנות נפלאה להכיר עוד קצת ממי שאני. ווין ווין.
לגמרי. כל רגע נתון. אז תגידי, מה נשים חושבות על כסף וייעוד? האם מותר לנו לקבל כסף כשאנחנו נהנות?
אז זאת... א', זאת אמונת האמונות, ואני שייכת לשבט
גם
הזה.
גם אני נהנית וגם אני אקח על זה כסף?
זה כל כך עמוק וכל כך קדום וכל כך ראשוני, ואני אתאר את האמונה על כל סעיפיה, בתקווה שמי ששומעת ומזהה, תשמע שזה לא ככה זה או ככה אני, אלא זאת אמונה. והאמונה הולכת משהו כמו זה. אם אני עושה משהו שאני אוהבת, עושה משהו שאני נהנית ממנו, עושה משהו שהוא טוב לעולם, עושה משהו שהוא משפיע או משמעותי, עושה משהו שמחובר למוזה שאני, לכישרון שבי, אני לא צריכה כסף. כי, עכשיו החלק השני של האמונה, האמונה זה מספיק, ההנאה זה מספיק. לא, כסף מלכלך את החוויה, כסף הוא לא רוחני, כסף הוא לא יצירתי. אם אני אצטרך להזדקק לכסף, זה ישפיע על היצירה שלי, לא נעים לי לבקש כסף, ועוד ועוד ועוד. אז האמונה הזאת ששותפה לשבט גדול של אנשים שאני קוראת להם, באנגלית יש ביטוי שנקרא heart-centered entrepreneurs, כל יזמי הלב, אלה שנמצאים שם בדרך כלל במקומות הרכים, במקומות של העזרה ותמיכה והובלה והנהגה, והרבה פעמים באומנויות וכולי. כשעושים את הדברים האלה, וההרגל שלנו זה להגיד, אבל לא כסף. זאת אמונה קדומה. ואם היא לא משרתת, ואותי לפני שנתיים גיליתי שהיא ממש כבר לא משרתת, אז לשחרר אותה, ממש לעשות עבודה, וזו עבודה פנימית, ולזהות איזה, איפה היא נוצרה, ומה נותן לי כשאני משחזרת את זה. תמיד מגיעים אליי אנשים מכיווני החינוך וההוראה, למשל. כן, אבל אנחנו בשליחות, אנחנו עושים דברים, זה לא, אי אפשר לבקש עוד כסף. אנשים יהודיים, זה לא נעים לבקש עוד כסף. אבל אני אגיד את הקלישאה, שכסף זה אנרגיה. ואם אני לא יכולה להזין את עצמי בחזרה על הנתינה שאני נותנת, אם אני לא יודעת לבקש את מה שמגיע לי כי אני ראויה, אם אני לא מדייקת את המקום הראוי שלי, אז גם בנתינה שלי יש משהו שהוא קצת לא מדויק. כשהאיזון הזה בין כמה אני נותנת לבין כמה אני מרשה לעצמי לקבל מופר, אז משהו באיזון הפנימי שלנו מופר, ואם אנחנו לא זהירות, זה מסתיים בסוג של משבר, שזאת הדרך של החיים להגיד, היי, תעצרי רגע, האם זה נכון לך? האם זה מדויק לך? או שצריך שם לעשות קצת סדר?
בדרך כלל המשבר יגיע בהתאם לצו הנשמה. ככל שאנחנו איפשהו תקועות במקום ששם אנחנו, נכון לנו להתקדם, שם זה מגיע.
אז ייעוד,
ולא צריך, כן, ולא צריך לצמוח רק ממשברים. כאילו, כל הרעיון זה
ממש, זה ממש. לכן אנחנו עושות את מה שאנחנו בדיוק עושות פה. להתחיל להקשיב, להתחיל לבדוק, ולהתחיל לראות, רגע, זה נשמע מזמזם נכון, אז אולי זאת אמונה? לא, ממש לא להגיע למשברים. במשבר צריך קודם להשקיע המון עבודה בלאסוף את החתיכות, ולהדביק כן חזרה, ולא, לא, אני מאחלת לנו ללמוד לייצר שינוי לא ממשבר. זה ממש...
אז איך את ממליצה לעשות את זה?
גם לבדוק מה אני רוצה. ממש, זו שאלה בעיניי שהיא משנת חיים, כי אנחנו בדרך כלל הולכות בעננה של מה, אנחנו, מה אני לא רוצה, מה להם יש ולי אין.
והקטע שאם אני אומרת מה אני לא רוצה, זה בדיוק מה שאני מקבלת.
ממש.
כי זה מה שהיקום שומע. הוא לא שומע את הלא, הוא שומע את הרוצה. וזה מה שאני מקבלת.
ויש משהו מאוד אמיץ בלהגיד את זה אני רוצה, להגיד את זה לעצמי, להתחיל להתרגל, להדהד את זה לסביבה, ומדי פעם גם לדייק ולשאול, רגע, למה אני רוצה את זה? כדי שאני לא מחזר רצון של רויטל בת 4 או 6 או 30, אלא אני אבדוק שמה שאני רוצה עכשיו הוא נכון לי לרגע נתון של זמן. זה הדבר שאני רוצה. ואם יש שיח פנימי שאומר לי שאני לא יכולה ואני לא ראויה ואני לא מספיק ואחרים יצליחו ואני לא, אם יש שיח פנימי שמקווץ אותי, אז לשאול, רגע.
להקשיב לקיבוץ.
ממש.
זה לא נכון.
בדיוק. ולבדוק. מי בתוכי עדיין חושש לעשות קפיצת מדרגה? וזה דרך מצוינת לייצר עוד ועוד התפתחות, עוד ועוד צמיחה, שלשם כך באנו לפה.
מעולה. אז רויטל, רציתי להשמיע עוד שירים, אבל נורא מעניין אותי לדבר איתך, אז ויתרתי על שיר. אז בואי תבחרי לעצמך את רוצת, את מדוע לא בת של ירמי קפלן, או
כן,
את רביד פלוטניק. נכון. כל הזמן הזה. מה את בוחרת?
אוי, בואי נלך על רביד.
בסדר. אז אנחנו נסיים.
ורגע, ואני רוצה להגיד למה אני בוחרת אותו.
אז תגידי למה את בוחרת אותו.
אני בוחרת, לשיר קוראים כל הזמן הזה הייתי לבד. ואני חושבת שהפחד הגדול שלנו בתור בני אדם, זה שאנחנו לבד. או נשאר לבד. או נעשה בחירות, ובסופו של דבר נהיה לבד. וגם זאת אמונה. ואמונה עם כל כך הרבה כאב שהיא משותפת לכולנו. וככל שזה יוצא מן המחשכים וממקומות הבושה, ואני, כולנו פוחדים ופוחדות להיות לבד, ואנחנו לא. אז יש משהו בלהתחיל.
קודם כל, יש לנו את עצמנו.
ממש.
ואנחנו כבר יחד.
על כל עושר הקולות שלנו.
Me, myself and I, all of us.
ולהתחיל לשים לב כמה פעולות אנחנו עושות מתוך הפחד להיות לבד, וכמה פעולות אני יכולה לבחור מתוך הרצון לחגוג את מי שבאתי להיות. אז אני מאחלת שיהיה לקראת 2023 באמת בחירות שמונעות הנאה.
מבפנים.
ושפע, וכן, והתרחבות מבפנים.
אמן, אמן לכולנו. אז תודה רבה, רויטל שטיית.
כן.
שטיית.
שזה תמיד זה רויטל שינטט יוד אלף טט, כי אי אפשר.
אבל למה יש שם? כן, כי זה ית. אז תודה רויטל שטיית, ותודה לכם שהייתם איתנו.
תודה לך.
ותודה לך, שוקי, שליווית אותנו. ונסיים עם, כן?
רויד פלוטניק.
וכל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה, כל יום מחדש, כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה הייתי לבד. תגיד, אתה זוכר את החבר'ה? זוכר את הדירה? זוכר את הצחוקים? לי שאתה מאוהב בי אחרי יומיים וחצי בקושי. בחדרי חדרים בכינו בחוץ, שחקנו עד השמיים. אמרת שיש בי ברכה ונשקת לי את הידיים. אמרת אין חברים בעולם הזה, או על הקדם לאדם זאב. איך הכנסת אותי לעולם שלך, איך אהבת אותי עד כאב. הרבה יותר מכל השרלות האלה שהיית איתן לפניי. זוכר? יפודה לצמאלה, ים של דמעות בשתי עיניי. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, שיש לנו, תמיד מכחישים את כל מה שלא טוב. אני הייתי זינה על שיחה הלוחמת, אתה היית אבי נעלבי. הייתי שומעת את נינה סימון שרה You don't know what love is. כשניסיתי להשתלום בשבילך ולהיות אשת חלומותיך, כשרצית קלאסה הייתי ביונסה, רצית שכונה הייתי פרחה. כשחלמנו לטוס בעולם אם רק היינו שורדים משברים, כשסיפרת איך אמא שלך עברה מבית חולים לבית חולים לבית חולים. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אתה זוכר את הטוב, זוכר חיבוק.
עמוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות. איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים מאיתנו, ונתת לגשר ליפול, דיברת כמו ילד כועס ודפוק, שהיית קנאי וחסר ביטחון בגדול, אין אמא ואבא, אין חשק לכלום, רגנג'ה וטבק, ואני מתארגנת כל ערב על שחטה, כאילו החיים שלי סבבה, חיבסתי את הדרך.